מאזינים לפודקאסטים של הארץ.
הארץ השבוע באולפן ליאור קודנר. לאט לאט ובקצב שלא צפוי להשתפר בהמשך, מתקדם לו משפט השוחד של בנימין נתניהו. אחרי יותר מ-30 דיונים, הסתיימה השבוע העדות של מנכ״ל וואלה לשעבר, אילן ישועה. הביביסטים דיברו על כך שהתיק קורס, מה שלא באמת תואם את המציאות. עם נתאל בנדל, אורלי דורון ועידו באום, ננסה לסכם את העדות של ישועה, ונשאל כמה שנים יימשך המשפט המתוקשר הזה. בהמשך, האם החלה מהפכת התרבות השנייה בסין? שחקניות מפורסמות הועלמו, לגברים נאסר להיראות נשיים, ועל ילדים לשחק יותר מדי זמן במחשב. עדיאל פורטוגלי ומיכל זלצר לויד ירחיבו. ולבסוף, האם יש עוד חשיבות לתעודת הבגרות? נועה סטרייכר טיטן שדרושה רפורמה רצינית, שירה קדרי עובדיה תביא את הנתונים האחרונים, ומנהל התיכון מייקל מיירוביץ' ידבר על לימודי המתמטיקה אימת התלמידים. עדותו של העד הראשון במשפט נתניהו מגיעה לסיומה אחרי יותר מ-30 דיונים. ננסה בדקות הקרובות לסכם את העדות הזאת ולהבין מה צפוי לנו הלאה. איתנו שלושה, נתאל בנדל, שלום.
שלום, שלום.
עידו באום.
שלום.
וגם אורלי דורון, לשעבר מנהלת מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה.
שלום רב.
אז נתאל, אתה יושב שם במשפט כל ה-30 דיונים, ומה קורה שם?
נכון מאוד, אנחנו בעדות מאוד ממושכת, אתה יודע, בשבוע האחרון אחד הרמקולים נשר מהתקרה, אני חושב שהוא הביע איזושהי תחושה כללית
שנמאס
באולם, כן. תראה, עדות מרתקת, אני אחלק את זה לשניים, כלומר, קודם כל, אילן ישועה הביא איתו חומר ראייתי. הרבה מאוד התייחסו בשיח הציבורי על, על העדויות שלו, אמין, לא אמין. בסוף הוא גם מביא איתו בכיסים חומר רב וחשוב. לגבי
יש לו טלפון, נזכיר שיש הרבה הקלטות בטלפון וגם אס-אמסים שהם פשוט חומר במשפט.
נכון מאוד, והיה בנוסף איזשהו גל שני של, סיפוק חומרים מאוד מאוד נרחב, וגם הוא מתאר את תחושת המחויבות שלו לנתניהו ולאנשיו, כלומר להיענות לדרישות הסיכון. זו בעצם המשמעות הגדולה של העדות שלו. עם זאת, וזה אחד מעקיבי האכילס שבעדות, וזה שהוא נמצא, נקרא לזה ככה, לא מדייק או לא דובר אמת, בכל מה שקשור להתערבות בתוכן. אני מזכיר, בחקירה הראשית הוא בעצם אמר, אני עולה ישר אל הקומה החמישית, אני לא מתערב בתוכן, אולי מעט בעניינים עסקיים, ובעצם בחקירה הנגדית אנחנו מגלים התערבות רחבה לגבי דרישות מאנשים שונים, מזמרים כמו צביקה פיק ועד פוליטיקאים בכירים.
בוא נסביר איך זה עובד, צביקה פיק צריך משהו, הוא פונה לאילן ישועה והכותרת בוואלה מיד משתנה.
נכון מאוד.
ויש גם ליקוקים לפוליטיקאים, אופיר אקוניס, שהוא אחד הפוליטיקאים הדגולים שנולדו פה, וגם בוז'י הרצוג, שגם קיבלו טיפול VIP.
נכון מאוד. הרבה VIP היו כאן, וזה בעצם מביא אותנו לשאלה שאני רואה אותה, כשאלה המרכזית בעקבות עדותו של אילן ישועה, וזה מושג החריגות. הלו הפרקליטות יכלה בעבירת שוחד לתאר את המתת של היענות במילים מעצימות, כמו למשל היענות משמעותית או דריסת רגל באמת כמו שמופיע, אבל היא בחרה במושג חריגות שהוא מושג יחסי, אולי אפילו אמפירי. איך אנחנו בוחנים את זה? וזו שאלה שלדעתי אנחנו נתגלגל איתה להמשך.
עידו, בוא נפנה לך את השאלה הזאת, ננסה להסביר אותה גם. נתניהו קיבל סיכום מאוד מאוד אוהד בוואלה, המון אידיעות, מאות אידיעות, וגם פוליטיקאים אחרים קיבלו, אז מה זה אומר?
קודם כל, זה מה שאתה תיארת עכשיו, זה בדיוק הנרטיב של ההגנה. סיפור שמספר את הפרקליטות, זה לא סיקור אוהד, זה השפעה על התוכן, על תהליך קבלת ההחלטות. אגב, זה לא רק סיקור, זה גם מינוי של אנשים, התערבות במינויים של עורכים, התערבות במינויים של כתבים. עכשיו, במובן הזה, אני רוצה להגיד שני דברים על על העדות של אילן ישועה. קודם כל, אתה יודע, יש לארץ מבקר מסעדות, סגי כהן, שוחט. אני, אם הייתי שף, הייתי מפחד כשהוא מתקרב 100 מטר מהמסעדה. אבל גם סגי כהן לא שוחט את המסעדה אחרי המנה הראשונה. ואילן ישועה זה המנה הראשונה בסעודה רבת מנות עוד עיקריות.
אבל מאוד ארוכה המנה הראשונה הזאת.
אין ספק, זאת הולכת להיות ארוכה מאוד ארוכה. אבל אתה לא יכול לומר שום דבר על בהקשר של נתניהו, רק אחרי העדות של אילן ישועה. במובן הזה, אילן ישועה סיפק את הסחורה שהפרקליטות הבטיחה. הוא הביא הקלטות, תיעוד לזה, שהיקף ההתערבות וההשפעה של נתניהו ומשפחתו באמצעות אלוביץ', או לכאורה נתניהו ומשפחתו, כי הוא לא דיבר איתם אף פעם, הוא היקף יוצא דופן בהשוואה לכל אחד אחר, וגם אחרי שקיבלנו עוד מסמכים מתוך הנייד, או תכתובות מתוך הנייד של אילן ישועה, בעקבות לחץ של ה... או התערבות של הסנגוריה, וראינו שהיו פוליטיקאים אחרים, ושאילן ישועה התערב גם במקרים אחרים, זה אפילו לא מתקרב לקצה קצהו של 300 המקרים שמופיעים בנספח של כתב האישום, שהוא ההתערבות בהקשר של נתניהו. ועוד דבר אחד, הוא כמובן גם הראה כמה האלוביצ'ים היו מעוניינים בדבר הזה.
היו אובססיביים כי הם קיבלו משהו בתמורה.
ואפילו בשלב מסוים ביקשו ממנו להשמיד את הראיות בטלפון הנייד שלו, מה שמעורר את החשדות, אתה תגיד.
אורלי, את עבדת בפרקליטות, מכירה את האנשים שמציגים עכשיו בבית המשפט, לפחות לפי הטענה של ישראל היום, בניגוד למה שאיתו אומר, בסוף השבוע הם כותבים, התיק מתמוסס, אין שם כלום, רואים שהוא נתן הכל לכל אחד, את שותפה לדעה הזאת?
אני לחלוטין לא שותפה לדעה הזאת, למעשה, כמו שתיארו כאן קודמיי, מדובר למעשה בפאזל, עם הרבה מאוד חלקים, ואילן ישועה הוא חלק מהפאזל, ונכון היה לפתוח בו, בין השאר, בגלל שהוא מביא גם שיחות מזמן אמת, והוא נותן לנו לצלול מישרין לתקופה, לדברים שהתרחשו במערכות של וואלה.
אבל הוא לא מסתובב כאיש מאוד בעייתי שאכן...
אז אילן ישועה הוא לא צדיק, והוא גם באמת היה צינור להעברת המסרים האלה. הוא גם לא עיתונאי, הוא לא מביא איתו אתיקה עיתונאית, ולמעשה מה שעניין אותו זה העסקים, הביזנס. והדברים האלה... עלו בעדות שלו, ומהבחינה הזאת, בית המשפט מקבל תמונה מלאה גם של העניין הזה, ולצד זה מקבל גם תמונה מזמן אמת של השיחות, האירועים, באמת האינטרסים של האלוביצ'ים, שעולים מתוך אותן שיחות שאי אפשר להסתיר אותן, ואלה דברים שבית המשפט יצטרך בסופו של יום לתת להם את המשקל. אני לא חושבת שהעדות שלו מוטטה את גרסת התביעה, יותר מזה אני אגיד. יש לו מעורבות עם אישי ציבור נוספים, אבל הוא אומר, והדברים האלה לא הופרכו, שהפרופורציות, כפי שאמר עידו, הן מאוד שונות, שמשהו נתן בשבוע למשפחת נתניהו לא דומה למשהו התעסק במהלך שנה, וכל מה שנקרא ליקוקים לא באמת משפיע על התוכן. אלה דברים שנעשים.
אבל זה לא משפיע על השופטים ברמת המיימנות של העד?
אני חושבת שמה שישפיע על המיימנות של העד זה הצלבה בין כל חלקי הפאזל. בסופו של דבר מדובר באנשים מאוד מקצועיים, הם יצטרכו לחלץ את הגרסה, והתמונה הסופית היא לא בהכרח תהיה בדיוק התמונה שתוארה בכתב האישום. אלה דברים דינמיים, לא מדובר בתצריף של מגדל האייפל, יכול להיות שנקבל פה גם טיפה דברים אחרים. מה שברור שאי אפשר היום כבר לבוא ולומר את זה.
אם אפשר רק להתייחס לזה, הרי כשיצא חומר נוסף פתאום מהטלפון הנייד של ישועה, אז כמה צעקה גדולה של הסנגוריה, הנה, יש את כל השיחות האחרות.
וניסו להסתיר.
נכון. עכשיו, חלק מזה לדעתי דווקא עובד לרעת ההגנה. המקרה של אופיר אקוניס, שבו השיח הוא סביב זה שאלוביץ' מזהה בו פוטנציאל של מישהו שהוא עשוי להצטרך אותו לפי העדות של ישוע.
כשר תקשורת.
בדיוק, כי אופיר אקוניס יכול להיות שיהיה שר תקשורת, או שיהיה שר שימלא את תפקידו של נתניהו בנקודות מסוימות שנתניהו יהיה בניגוד עניינים, אז עכשיו פתאום צריך להתייחס אליו.
אז דווקא... צריך ללקק גם לאופיר אקוניס.
בדיוק, זה דווקא מחזק את התזה של התביעה ולא של ההגנה, למרות שהתעסקו בזה לא מעט בחקירה הנגדית דווקא.
עד כמה הגנה יכולה להיות מרוצה?
תראה, קודם כל נגיד לך שהיא מרוצה, שאנחנו צריכים לבחון האם יש לה...
טוב, יכול שזה הפוזה, אבל לא?
נכון, זה גם פוזה שאנחנו מכירים אותה גם מהצד השני של הפרקליטות. ראינו למשל בתיק של יעקב ויינרוט, למשל, שהנושא שם היה שהוא בעצם העניק, משרד העורכי דין שלו העניק שירותים בחינם, וקיבל כל מיני הטבות, לא נרחיב, וגם שם נבחנה מאוד ברצינות נושא החריגות. ושם היה זיכוי מפני שנקבע שמשרד עורכי הדין נתן לעוד הרבה אנשים. עכשיו גם פה אין לנו בחינה של חריגות בפסיקה בנוגע לעיתונות. אני לא יודע איך בוחנים את זה. האם אנחנו בוחנים את זה הוראות דווקא של אלוביץ', כי בסוף הוא הנאשם, או וואלה שהוא הארנק של אלוביץ', אנחנו צריכים לבחון את וואלה, ובהיבט הזה אומרים הסנגורים, אנחנו בוחנים את הארנק, והארנק הזה נתן הרבה.
לא, אבל מספרית, זה לא אותם מספרים.
נכון, אבל מצד שני הם אומרים, גם נתניהו זה לא אותו אופיר אקוניס, עם כל הכבוד. נתניהו סוכר באחוזים ניכרים הרבה יותר, ולכן מן הסתם הענות תהיה גבוהה
יותר. זאת מעצם הדבר, בוואלה יש הרבה כתבות על נתניהו כי הוא דמות חדשותית, אז סביר ש... הוא יבקש להתערב יותר מאשר אפיר קוני שיש ידיעה פעם ב.
נכון מאוד, והם באמת עשו, הם ממש עבדו מספרית, הסנגורים, כלומר, הם כמה נתניהו, כמה אפיר קוני, כמה דרישות, וניסו לעשות איזושהי עמת מידה, והם מרוצים בעניין הזה שהם הצליחו אולי להשפיע על השופטים. צריך לומר שהחקירה החוזרת עוסקת בעניין הזה, ובעצם מנסה להחריג את נתניהו מפני האחרים, ונראה אם יעלה.
איתו בוא נדבר על הקצב. כתבת בדמרקר באיזשהו שלב שהקצב לא סביר והשופטים לא עושים את העבודה שלהם.
אני חושב שהקצב מאוד איטי, ושהשופטים היו מאוד רגישים כלפי הסנגוריה בעבודתה, ואני רוצה אולי להרחיב מבט לא רק על הקצב, אלא על כל ההתנהלות של בית המשפט מול הסנגוריה בתיק הזה, ולהגיד משהו על קווי הגנה, כי נכון, קווי הגנה, נושא החריגות ללא ספק יעלה, אבל בוא נדבר על קו הגנה עוד יותר גדול, וזה שאני חושב שבמידה מסוימת המשפט הוא, לדבר בסגנון פון קלאוזוויץ, התמשכות הקו של נתניהו בהליכים בפרוצדורה משפטית, אני חושב שאנחנו רואים, עוד אפילו מלפני שהתחילה העדות של ישועה, אבל גם בטוחה, קו הגנה שהוא התקפה אינטנסיבית, אגרסיבית, על התביעה, ועל גורמי החקירה, וניסיון לצייר אותה, כולל את היועץ המשפטי לממשלה עצמו, כמי שנגועים במחדלים כל כך חמורים, שהם מביאים לזה שהעתיק הזה פשוט התנהל בצורה שפוגעת מאוד קשה בצדק.
טוב, זה אנחנו רואים גם אפילו מהנאומים של נתניהו עצמו, עוד לפני המדע לדין ואחריה, הוא יושב מול המצלמה ומאשים.
גורמים במשטרה ובפרקליטות חברו יחד לעיתוני השמאל, אני קורא להם חבורת רק לא ביבי, כדי לתפור לי תיקים מופרכים ועזויים. המטרה היא להפיל ראש ממשלה חזק מהימין, ובכך להרחיק את המחנה הלאומי מהנהגת המדינה לשנים רבות. בתהליך המזוהם הזה לא חיפשו את האמת, חיפשו אותי. החוקרים לא לחצו על העדים שיגידו את האמת, הם רמסו אותם בסחיטה באיומים כדי שיגידו שקר. הם לקחו את ניר חפץ, אחד משני העדים המרכזיים שעליהם בנוי כל תיק 4,000 המפוברק, והפעילו נגדו סחיטה באיומים. מה בעולם פשע? נהרוס לך את המשפחה, ניקח לך את כל הנכסים, הילדים שלך לא ידברו איתך יותר. זה לא המצאות, זה בפרוטוקולים. איך גיבה היועץ המשפטי לממשלה את כל המהלכים הפסולים הללו וחתם על כתב האישום המופרך והאבסורדי הזה? האם לוחצים עליו? האם יש לו משהו להסתיר? משהו אישי? האם המשהו הזה הן אותן קלטות סודיות שמוסתרות בתוך כספת במשרד המשפטים? מי יודע?
נכון, אבל זה מתורגם למשל לטענה, היועץ המשפטי לממשלה לא אישר את פתיחת החקירה כנדרש בחוק, צריך לבטל, מה שביקשו הסנגור זה לבטל את כתב האישום בגלל הדבר הזה, וזה היה ויכוח שלם, אם הוא אישר או לא אישר, מסתבר שהוא אישר, הוא פשוט לא אישר את זה באיזה מסמך חגיגי עם אותיות קידוש לבנה, אז הנה המשפט הפלילי...
טוב, אכיפה בררנית, גם התיקון כתב האישום שקרה פה.
בדיוק, התיקון, הפתיחה של הטלפון הנייד, של למה לא בדקתם את כל המסמכים בתוך הנייד, בקשות, עשרות בקשות.
אבל זה לא משחק לטובה. את ההגנה, כי רואים אולי שכן הפרקליטות פישלה וכל פעם דבר קטן כזה?
אני חושב שההגנה בונה פה את התיק לבוא ולהגיד, יש כאן מחדלי חקירה כל כך חמורים, שצריך פה מה שנקרא הגנה מן הצדק, ואם לא זיכוי, אז לפחות הקלות אם ירשיעו.
ואתה לא רואה את זה.
אני לא חושב שזה כל כך חריג, כמו שהסנגוריה מנסה לצייר את הדברים האלה.
אני רוצה לדבר באמת על התיק הזה ועל החריגות שלו, גם בהיבט של הקווים האלה. אני חושבת שבכלל תיקי צווארון לבן, במיוחד של גורמים בעלי השפעה במשק ובציבור, תמיד מושכי אש, ותמיד הם מתנהלים בשתי זירות. הם מתנהלים גם בזירה המשפטית וגם בזירה הציבורית. אני חושבת שיש כאן מאבק ציבורי, תקשורתי, שמחלחל אל האולם, לא רק, הוא מחלחל גם ליחסים בין הצדדים, בין הסנגורים לתובעים. אני יודעת בצורה מפורשת עד כמה היחסים האלה מושפעים וכמה האווירה היא טעונה. עכשיו, תמיד בתוך האולם האווירה היא טעונה, והרבה פעמים יוצאים ולוחצים ידיים, כי מדובר באנשים מאוד מקצועיים, והם שחקנים חוזרים, הם כל הזמן נפגשים, אבל זה מאוד מקשה. יש שם גם בתוך האולם יושבים אנשים שמצייצים כל הזמן, והם גם מעוותים את הדברים, וזאת תופעה מטרידה, כי אנחנו בסופו של דבר מערכת משפט, ומערכת המשפט שלנו היא גם מערכת אדברסרית, של שופטים מקצועיים, זה לא מדובר בחבר מושבעים, אפשר לסמוך על המערכת הזאת, אבל הלחץ שמופעל יכול לסכן את מערכת המשפט. התיק הזה הוא מספיק חשוב בשביל לשים לב ולהיזהר בדבר הזה.
נתן, מה צפו לנו הלאה?
הלאה, אנחנו בעצם עוברים למעשה לשני עדים שמדי וואלה, אבירם אלעד ועמית אשל.
היו עורכים באתר האינטרנט הזה, וצריכים להסביר איך זה עובד מהצד שלהם. נכון. איזה אורות הם מקבלים.
נכון מאוד, ומבחינת הפרקליטות הם יהיו איזשהו חיזוק לתזה שהם ניסו להביע באמצעות ישועה. לאחר מכן אנחנו עוברים כבר לאבי ברגר, ומוביל אותנו כבר אל נושא הרגולציה, אל נושא
התמורה. משרד התקשורת, מה קרה שם ומה אלוביץ' קיבל את טענת הפרקליטות.
נכון מאוד, נכון מאוד. ואחר מכן יש עוד שני עדים, ואז אנחנו מגיעים אל חתן השמחה, וזה ניר חפץ. אני מעריך שזה ייקח סדר גודל של חודשיים או משהו כזה.
יותר מ-30 דיונים.
הרבה רמקולים אינשרו מהתקרה.
אז עידו, בוא נחזור לעניין הקצב. לפי הקצב הזה, מה זה, שנים ייקח? 10 שנים? כמה זמן ייקח המשפט הזה? או שאתה אומר עסקת טיעון בסוף?
אני חושב שעד היום לדעתי לא הסכימו, נטייל, תקן אותי אם אני טועה, על קיצור רשימת ה-300 וכמה עדים שיש במשפט, בדרך כלל במשפט קונבנציונלי.
כל העדים הטכניים נופלים.
אפילו על זה אין הסכמה. אז אתה יודע, אם עד מרכזי לוקח, מה, כבר כמעט 8 חודשים הוא על הגריל.
ועוד לא הגענו לידי המדינה.
כן. יש עוד הרבה זמן למנהי כזה.
נראה מי ישרוד, אתה מבין.
מבחינת האתיקה העיתונאית וההתנהלות של כלי התקשורת, אנחנו רואים שם בצורה מאוד מאוד בוטה, שהאינטרס העסקי גובר על האתיקה העיתונאית ועל הקוראים, וזה משהו מעבר לנקודה הפלילית שישאר איתנו, או שזה יישכח וכלי התקשורת ימשיכו להתנהג כך?
שאלה מצוינת, ואני חושב שהיא קשורה בסוגיות שהן הרבה מעל למשפט הזה, ולבעלויות בכלי התקשורת ולאינטרסים שיהיו בהם. יכול להיות, אולי זו שאיפה אופטימית מדי, שהמשפט הזה ילמד אותנו משהו על המשמעויות של בעלויות בכלי תקשורת ושל אינטרסים סותרים שיש, במיוחד כשהבעלים מחזיקים עוד אינטרסים כלכליים שהם לא עיתונאיים, ויכול להיות שאנחנו נקדם איזושהי חקיקה או שהשוק יושפע מהדבר
הזה. כן, היית הולך פה לרגולציה שאסור להתערב.
יש מקומות בעולם שחושבים שצריך רגולציה כזאת או הפרדה יותר טובה בין הבעלות לבין השליטה בכלי התקשורת. יש מוסדות עיתונאיים, הגארדיאן הוא הכי מפורסם בזה, שזה קיים, ויש מקומות, הארץ פרסם את התחקיר של השומרים, למשל, שהכוחות העצמאיים עולים ונותנים את הפייט שמייצר את הקונטרה הזה לניסיונות של בעלי שליטה להתערב בתכנים.
אני כן רוצה להגיד מילה בקונטקסט הזה, משהו שקשור לנושא של שוחד, והאם זה תמיד מחייב איזושהי תגובה רגולטורית. שוחד יכול להינתן בכל מיני דרכים, וכשמדובר בעבריינים מתוחכמים או נאשמים מתוחכמים, הם לא יקבלו בהכרח מעטפות, אלא שווה ערך, ומה שחשוב בעיניהם, לנתניהו אנחנו יודעים, הנושא של תקשורת היה עניין מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד בעל ערך, וכאן אנחנו רואים את זה בשלושת האישומים, שכולם נוגעים בצורה כזו או אחרת לקשרים עם גורמים בעולם התקשורת. יש כאן תופעות שעולם התקשורת יצטרך להתייחס אליהן, אבל אני לא בהכרח חושבת שתמיד כאשר אנחנו רואים תופעות של עבריינות, אנחנו צריכים להגיב ישר בתחום של הרגולציה, וראינו את זה אפילו בתיקי ניירות ערך, כמו כשהיו עבירות של קרנות.
טוב, כלי התקשורת הם פרטיים ברובם בישראל.
אז ועדיין, אני אומרת, צריך לזכור שעצם העובדה שהשוחד ניתן בדרך המתוחכמת הזאת, קודם כל, יש עוד מקרים רבים, כי אמרו כאן שכאן המציאו עבירה, לא המציאו עבירה.
זאת בניגוד לטענה של נתניהו, סיקור אוהד זה כן עבירה גם בישראל וגם בעולם.
ובנסיבות, ובהיקפים, ובסיניוריטי של האדם שעומד בראש, היכולת השחתה שלו, והעובדה שבאותו זמן הוא היה בעל השפעה מחרת.
מילות סיכום שלכם?
דיברת על כלי התקשורת, נושא נוסף שעלה שם זה גם למשל תקציבי בחירות, שגם הם תפסו מקום.
שרואים שם ישורה בוחש ופונה לכל פוליטיקאי שמחליט לאיפה הולך הכסף, תנו לי את הכסף.
נכון, ופוליטיקאי שהוא יודע שהוא אוכל תקציבי הבחירות, כמו גלעד ארדן למשל, הוא מבקש גם הוא סיקור, האם יש קשר בין התקציב שהוא כסף ציבורי צריך לומר. אני לא מזמין רגולציה על כלי התקשורת, אני חושב שהמשפט הזה חשוב בשבילנו התקשורת להיות טובים.
בימים האחרונים קנצלר אוסטריה מתפטר בשלב של האשמות שחיתות.
סיקור הוהד גם כן.
עכשיו, בכל מקום אחר היו באים ואומרים איך זה לא קרה אצלנו, ואתה רואה איך שחוץ מהדיווח על העובדה הזו, אין איזשהו גל שאומר זאת הייתה תקלה.
אגב, אחד הנימוקים שלו זה שהמדינה לא תוכל לתפקד כל עוד הוא יהיה בחקירה, והוא לא רוצה שהעתיד המדינה ייפגע בגללו.
מה שנקרא, כאן זה לא וינה, כאן זה פלסטינה.
I rest my case. אורלי דורון, עידו באום ונתאל בנדל, תודה.
תודה, תודה.
תודה רבה.
פרסומת אחת, ואז על סין שעוברת אולי עוד מהפכת תרבות, וגם על תעודות הבגרות, כאן בישראל.
שלום, כאן אפרת שפירה רוזנברג, ואני שמחה להזמין אתכם להאזין להסקט מפלגת המחשבות, שבו מיכה גודמן ואני צוללים אל תוך הרעיונות הגדולים שמאחורי הפוליטיקה הישראלית.
20 פרקים המוכיחים שההגות שמאחורי הפוליטיקה יותר מעניינת מהפוליטיקה.
העונה הראשונה כבר באוויר, ובקרוב גם העונה השנייה. עכשיו, באתר בית אביחי ובזירות ההסקטים המובילות.
מי שלא מכיר, זאת ג'או ווי, זמרת וגם שחקנית סינית שנעלמה מהרשת, ביחד עם עוד כמה אנשים שפשוט נעלמו בהחלטת המשטר. בדקות הקרובות נדבר על מה קורה שם, והאם זו מהפכת התרבות השנייה של סין. איתנו שניים, דוקטור עדיאל פורטוגלי ודוקטור מיכל זלצר לויד, שני מומחים לענייני סין. שלום.
שלום.
שלום, שלום.
אז בואו נתחיל עם ג'או. הייתה אחת הכוכבות הכי גדולות בסין המודרנית. עדיין יש סרטוני יוטיוב שלה, אבל כל הופעה שלה במדיה המסורתית וגם ברשתות של סין פשוט נעלמה.
באמת מחקו את כל העבודות שלה ואת האזכורים של השירים שלה וסרטים שהיא כיכבה בהם בכל הרשתות.
מי זה מחקו?
הממשלה הסינית, שהיא למעשה שולטת בכל מה שקשור למדיה ותרבות של הבידור בסין.
ויש לנו הסבר למה זה קרה?
אין לנו הסבר למה זה קרה, שזה גם לא מפתיע. השלטון הסיני לא מספק הסברים לאזרחים שלו על מהלכים שהוא עושה.
פשוט הופ ונעלמה.
הופ ונעלמה.
יש איזה ערכות, למה זה קרה לה, ותכף נדבר גם על אנשים אחרים, היא לא היחידה.
היא לא היחידה, ובדרך כלל הסיבות לכך הם שילוב של כמה גורמים. ברגע שאייקון היה פופולרי מדי, חזק מדי, במקרה הזה גם מעורבים פה אינטרסים כלכליים שונים, יש לה יקב בצרפת שהסינים פחות אוהבים את הרעיון הזה שמודל סיני יש לה השקעות זרות בחול, היא הייתה מעורבת באיזשהו סקנדל בבורסה, אז מבחינת השלטון זה יכול להיות מספיק בשביל להוריד אותה ולהפוך אותה לאישיות לא רצויה.
אז זה חלק ממהפכת התרבות של סין. בוא נדבר על עוד אנשים שגם הם יום אחד, תכף נדבר על סמיכות הזמנים, אבל גם הם נעלמים.
נכון. יש מספר אנשים שלאחרונה, גם זה השמות שלהם עלו, ככה נכנסו לכותרות, שזה קריס וו, שהוא זמר היפ-הופ מפורסם בסין, וציינו כרגע את ג'או ווי, ועוד שחקן שהוא בין הטיפוחים שלה, ג'אן ג'חן, שגם הוא נעלם שוב, עוד פעם, לא העלימו אותם, שמו אותם בגולג או משהו.
אז אבל... אנחנו לא יודעים, אולי שמו, אבל...
לא, דווקא אותה ראו לאחרונה איזשהו פרסום ככה ב...
מישהו צילם אותה באינסטגרם.
כן. אבל באמת העלימו אותה מהרשת. חשוב לציין שמדובר לא באיזשהו דמויות חתרניות ואנשים שמנסים להפיל את השלטון. בדרך כלל מדובר בגל האחרון לפחות, בכוכבים שהתפרסמו בזכות הקשר ההדוק שלהם עם השלטון.
זה היה נוח לשני הצדדים.
כן, זאת המגמה באופן כללי של תרבות הפופ בסין. ולכן זה איכשהו מפתיע, מה פתאום ג'או ווי כזאת כוכבת, מה פתאום אותה מעלימים.
יש סיכוי לחזור, או שאם מוחקים זה כבר לא חוזר?
במקרה שלה, לדעתי, יש סיכוי לחזור, בעיקר אם היא תעשה את התיקון, כן? את הביקורת העצמית.
הלקאה עצמית כזאת מול המצלמות, כן, להגיד הייתי לא בסדר.
משהו בסגנון הזה, או תחזור פתאום באיזשהו מחווה סינית מאוד גרנדיוזית, עם קידום של ערכים סינים, ואז בהחלט יש סיכוי שהיא תחזור. היו מקרים כאלה, אבל אני חושבת שאנחנו כן צריכים להיזהר בהשוואה הזאת למהפכת התרבות. כן, אין ספק שמשהו...
נזכיר למי שלא מכיר, 66, מאו צה-טונג רוצה לחזור חזרה לבימה, ואז הוא עושה מהפכה, כל מי שלא מתאים לו... הולך, מיליוני סינים מושמים גם בגולאגים שונים, ואנשים מתים גם כחלק מהתהליך הזה, וגם עכשיו סביב הנשיא שי, שרוצה להיבחר ולהיבחר ולא רוצה ללכת, בניגוד למה שהיה מקובל בסין, זה הדיבור.
יש כאן דברים מקבילים בהקשר הזה שמדובר בשתי תופעות עירוניות, גם מהפכת התרבות של מאו וגם סביב הצעירים. מאו רצה להחזיר את הרוח המהפכנית לצעירים, וגם עכשיו הדאגה הגדולה של סי ג'ינפינג זה הצעירים הסינים, שהם הולכים לכיוונים שלדעתו פחות...
תרבות רעה.
כן, בדיוק, תרבות רעה. אבל ההבדלים הם שסי ג'ינפינג מאוד מקדם דווקא יציבות, הכוח שלו חזק, הוא לא רוצה להכניס את סין לכאוס שמאו ביקש. אז מהבחינה הזאת המניעים פה מאוד מאוד שונים, וגם האקלים הפוליטי. ולכן אני לא חושבת שתהיה כאן מהפכה, כי פשוט השליטה כיום היא די אבסולוטית.
טוב, גם המצב הכלכלי הרבה יותר טוב ממה שהיה בתקופת מאו כמובן. עוד אחד מהדברים של שי, למשל, גברים לא יכולים להיות סיסים, אמרו שחברי להקות רוק שנראים נשיים מדי לא יכולים להופיע, גברים צריכים להיות כמו גברים. על מה זה מנגן?
זה מנגן על אותו מישור של תרבות הסלבס והתקפה על תרבות הסלבס בסין. סין הרשמית רוצה בגדול לשלוט על התכנים ולשלוט על המודל של נקרא לזה ילד טוב בייג'ינג, מיהו, וליצור איזושהי חברה יותר צייתנית, בעיקר כיום כשהחברה כן פתוחה לעולם, ואני מאוד מסכים עם מיכל ש... אפשר להשתמש בכותרת מהפכת התרבות השנייה, וזה מאוד מעניין. מצד אחר, באמת ההשוואה של היום, בין סין של היום לסין של שנות ה-60, זה באמת חושך ואור מהרבה בחינות, גם היום יש חושך, כן? אבל סין של אז הייתה מפגרת מבחינה טכנולוגית, אם הייתה בכלל איזושהי טכנולוגיה, אפשר לקרוא לזה היום, היא מדינה סופר מודרנית, סופר טכנולוגית, וגם כן האמצעים, אני סתם השוואה קטנה, אז היה את הספר האדום של מאו, היום גם מנסים להשריש את מחשבת שי ג'ינפינג, גם במערכת החינוך ובעוד פלטפורמות, למשל על ידי אפליקציה, אפליקציית שי ג'ינפינג, ללמוד את שי ולחזק את סין.
זה חובה להוריד את האפליקציה?
זה לא חובה, אבל יש לך כבר מאות מיליוני משתמשים, וזה פלטפורמה, כלומר זה כמו סושיאל מדיה.
מה שלא הצליח לטראמפ, הצליח לשי, אתה אומר.
מבחינת סין, כן.
אם אנחנו מדברים על אינטרנט, אחת ההגבלות מהחודשים האחרונים זה גם שילדים לא אמורים לגלוש כל כך הרבה, לא אמורים לשחק, יש להם הגבלות מאוד קשות.
נכון, פה יש באמת החמרה כבר של תופעה שנמשכת הרבה זמן, בעיה של התמכרות למשחקי מחשב.
לא רק בסין, בכל העולם, אבל שם נכון. יש דרך להתמודד עם זה.
גם יש דרך להתמודד עם זה, גם יש את העניין הזה שילדים הם בכל זאת משאב מוגבל בסין, מכיוון שלכל משפחה יש ילד אחד, ואם אותו ילד מפתח בעיות בריאותיות, בעיות נפשיות, בגלל ההתמכרות הזאת למסכים, אז זה בהחלט מושא לדאגה. וזה התחיל מהגבלות הדרגתיות של כמה שעות מותר ביום. הייתה תקופה שממש עצרו פרסום של משחקים חדשים בסין, וכעת ההגבלה היא רק לסופי שבוע, וגם הרישום, אם בעבר באמת הסצנה הזאת הייתה יותר באינטרנט קפה, במעדונים כאלה, שבאמת ראיתי אותם, וזה לא להאמין, זה אולמות אדירים של 24 שעות, שהילדים והנערים היו יושבים שם, זה בעיקר בנים, אבל גם היו בנות בסצנה הזאת. אז היום זה קורה בבית, בחדר הפרטי של כל נער או נערה, ולכן החליטו שהם חייבים להירשם בשם שלהם, כדי שתהיה הגבלה של כל החברות המדיה הגדולות בסין, והם יוכלו להגביל אותך ל-90 דקות. וגם זה רק בסופי שבוע.
זאת לא ההורים מפקחים, אלא השלטונות.
בדיוק. וזה בניגוד למה שאנחנו רואים למשל בדרום קוריאה, שגם שם יש את הבעיה הזאת, שכמו שאתה אומר, היא בעיה בכלל של העולם כיום, ועוד בטח בתקופת הקורונה, אבל בקוריאה הם הבינו שבסופו של דבר האחריות צריכה להיות על ההורים. ובסין, כמו בכל דבר, השלטון מעורב פה, ויש פה גם איזשהו מסר לאזרחים, אנחנו דואגים שוב לדור העתיד, אנחנו דואגים לילדים, זה אחריות שלנו.
אפרופו אנשים שנעלמו, גם ג'ק מה, אחד מיזמי הטכנולוגיה הגדולים של סין, גם הוא כנראה ירים יותר מדי את הראש, מייסד אליבאבא, ואז גם הוא נעלם.
אגב, הסיפור של ג'ק מה שדובר עליו רבות, הוא גם נקשר לסיפור של ג'אווי, ג'ק מה נעלם לפי הסיפורים הרשמיים, אולי יש כאן איזה שהם סקנדלים כלכליים, העלמות מס וכו'. כמובן שמדובר פה על סוג של רגולציה ושליטה בפלטפורמות האינטרנטיות. והם שולטים גם בכל עולם, יחד עם טנסנט, בכל עולם המוזיקה והתרבות בסין, כמו גם בעולם הגיימינג. כלומר, כל מה שדיברנו עכשיו על גיימינג, זה הכל נקשר אחד לשני.
קונגלומרט ענק ששולט ברוב האינטרנט.
כן, וברגע שיש למישהו המון כוח מבחינת השפעה על דעת קהל, על התכנים, על השרים השונים, סין רוצה לשלוט בזה, ולדעתי, ההיעלמות שלו, כמו ההיעלמות מהרשת של ג'או ווי, של גאו סיאו סונג ושל אחרים, זה לא מדובר רק באנשים הספציפיים. יש פה איזושהי מגמה, לא הייתי אומר את זה אפילו למען יראו ויראו, זה הרבה יותר מזה, זה יוצר איזושהי צנזורה פסיבית. אוקיי, טנסנט, אליבאבא, אתם עכשיו רוצים לשחק את המשחק, יש תקנות, אפילו לא חוקים לפעמים, תקנות חדשות, נורמות חדשות, התנהגותיות ורגולטוריות שאתם צריכים לנהוג לפיהן. אותו דבר בעולם התרבות, אתם רוצים לייצג את תרבות המיינסטרים, כי אנחנו מדברים כאן על התרבות הרשמית, תרבות המיינסטרים, אתם צריכים לעמוד בכללים שהמפלגה מכתיבה. והצנזורה הפסיבית הזאת היא יותר חזקה מהכל. אז אוקיי, תעלימו 2, 3, 4, 5 אנשים.
השאר יבינו את המסר.
בדיוק, השאר ישרו קו, כי הם רוצים להתפרסם.
באיזה שלב האנשים האלה יכולים להפוך לגולים ולעזוב את סין ונגיד להסיט נגדה מרחוק, או שזה לא קיים בתרבות הסינית?
אני לא חושב שזה האינטרס שלהם. האנשים הללו רוצים להיות מפורסמים, הם נהנים גם כלכלית וגם מתוך האינטגריטי האומנותי שלהם,
מהתמיכה
של הקהל. כן, גם הכסף שם. גם לא כל האנשים האלה צריכים כבר כסף, אבל הם קיימים בזכות הפופולריות שלהם. ואגב, זאת נקודה שכן, אם מסתכלים קצת על המדיה הסינית, עוד פעם, אני לא יודע מה אמיתי ומה לא, אבל הם כן תוקפים את אותם סלבס שמפרסמים את עצמם כדי להיות פופולריים על חשבון התכנים. כל התוכניות והבלוגרים וכו', מנסים ליצור קליקים ככה של סוג של לייק בפלטפורמות הסיניות, דווין וכו', על חשבון התכנים. וזה בעצם איזושהי הצדקה, אם אני שם רגע את העמדה הסינית, למה באמת להוריד אותם מהרשת. יש הרבה אנשים מוכשרים אחרים שיכולים להעביר את המסר, לא, לאו דווקא אתם.
גם יש פה מסר חזק של השלטון, שאומר אף אחד לא מספיק גדול בשביל שלא ניגע בו. אם אנחנו יכולים להעלים את ג'ק מר, אנחנו יכולים לגעת בכל אחד, בכל מקום. ולגבי העניין הזה של הגולים, אני חושבת שזה אף פעם לא מאוד ידיג את השלטון הקומוניסטי בסין, מכיוון שהתקשורת הסינית היא מערכת סגורה. צריך לזכור שיש שם את חומת האש, כן? זה לא שהם יושבים וקוראים את הניו יורק טיימס או גולשים בטוויטר.
הניו יורק טיימס חסום וגם טוויטר.
בדיוק, ולכן גם הביקורות מבחוץ הרבה פחות מדיגות אותם. להפך, לפעמים במקרים של דיסידנטים באמת, גולים או איגורים למשל, הם מעדיפים שהם יצאו ויהיו בארצות הברית וידברו שם עם עוד הרבה גולים ודיסידנטים אחרים ו...
רק שלא יחזרו ולא יסיתו פה.
רק שלא יחזרו, כי הקהל שלהם בכל מקרה במערב, הקשב הוא לטווח קצר, כן.
אם נחזור למה שהוא רוצה, חוץ מזה שהוא רוצה להישאר בשלטון, למה הפעם אנחנו חושבים שזה כן יצליח לו, בניגוד לקוטמיו שפינו את הבמה אחרי שתי קדנציות?
זה כבר מצליח לו. ברגע שהוא שינה את החוקה, הוא בעצם היה לו קונצנזוס מבפנים, והמהלך הזה כבר הושלם. ואני משערת שהוא גם יעבור עכשיו בשקט יחסי, כשהוא מתחיל את הקדנציה השלישית שלו, ובעצם הוא יכול כרגע לכהן כל חייו. החוק הזה שונה בחוקה, וההצדקה לכך, שגם אותה אנחנו שומעים גם מסינים שהם סינים, כלומר אנשים ביקורתיים, לא כאלה שהם שופר של השלטון, היא שהפרויקטים הגדולים שהוא מעורב בהם, ושבאמת מקדמים את סין, והחזון שלו הוא לא מספיק בשביל שהוא יפסיק באמצע ומישהו אחר יתפוס את מקומו.
אבל למה הוא כן וז'אנג זמין או קודמיו לא? גם הם היו מאוד נערצים, נהנו מאותו מנגנון מפלגתי שתמך בהם. נכון. מה השתנה עכשיו?
הפרספקטיבה. זאת אומרת, אחרי מאו היה צורך באיזשהו התמסדות של הפוליטיקה. היה צורך להראות, ליצור את האמון הזה, כן, מחדש, לרכוש את האמון מחדש, לא רק של העם הסיני, אלא גם של העולם, שסין היא יציבה, הנה תראו, יש חילופי שלטון, יש מיסוד של הפוליטיקה, וכעת סין מספיק חזקה בשביל שאף אחד בעולם לא יוכל להרער, כן, על העוצמה שלה, ולכן הם יכולים להתקדם לשלבים האחרים.
ואנחנו הולכים פה לשלטון עוד יותר אוטוריטרי, אולי פוטיניסטי אפילו?
לא הייתי קורא לזה פוטיניסטי, אבל כן, הרבה יותר ריכוזי, אוטוריטרי. אני חושב שכבר ב-2012, ששי התחיל את הקדנציה שלו כמנהיג סין, הוא אותת לכולם שמשהו עומד להשתנות. וכמה שנים לאחר מכן, הוא כבר הכריז שסין לא הולכת להתנהג כמעצמה. סין היא מעצמה, והעולם צריך ליישר את הקו. סין לא הולכת עכשיו לנסות לקדם את הסוציאליזם, היא מגדירה את הסוציאליזם החדש. סוציאליזם בעל סממנים סינים עדכניים, ומי מכתיב את זה? שי. ככה הוא ביסס את המעמד שלו, בגלל גם העוצמה של סין. זה גם שוב הבדל גדול בין סין של היום לסין של שנות ה-60. סין היא מעצמה עולמית, אי אפשר להתכחש לזה. וכך בעצם הכוח שלו הוא עצום במפלגה, וזה לא שעכשיו הוא החליט, אוקיי, מעכשיו אנחנו משנים את השיטה, ובואו נראה איך נתחזק את זה, ואני אשאר כאן לעוד קדנציה, 1, 2, 3, או forever. הדברים הללו הם מאוד מתוכננים. אגב, אם אנחנו דיברנו על עולם התרבות, אז שוב, יש כל מיני שינויים. למשל, ב-2018, הוא שינה את כל המנגנון שמפקח על הרדיו והטלוויזיה, עשה שם מהפכה שלמה, ויש מנגנון חדש.
צנזורה 2.0.
והם כפופים, הרשות, הרדיו והטלוויזיה בסין, היא כפופה ישירות לממשל הסיני, והמטרה שלה, אוקיי, המטרה הראשונה שלה היא לקדם וליישם את הפרופגנדה והמדיניות הממשלתית. זאת אומרת, לשם כך יש לנו בעצם רדיו וטלוויזיה. ואם אנחנו מדברים קצת על עולם התרבות, התרבות הפופולרית, שי ג'ינפינג, ומרגישים את זה מאוד, הוא בעצם שם קצת בצד את כל תרבות הפופ, שלא לומר תרבות הלא רשמית, ומנסה לקדם, אחד, את תרבות סין המסורתית, שאין בזה סכנה מבחינתו, שתיים, תרבות מהפכנית, שזה קצת חזרה באמת, אם כן רוצים להשמות למהפכת התרבות, ושלוש, את התרבות הסוציאליסטית, כפי שהוא מגדיר אותה.
וזה מדהים לראות שזה אפילו ברמה ממש על חיי היום-יום, זאת אומרת, ברים של קריוקי, שעד עכשיו זה משהו שהולכים, כן, אירוע חברתי, הולכים, שרים איזה שיר שרוצים, יצא הנחיה מעכשיו, יהיה פלייליסט בקריוקי, אסור להשמיע שם שירים, ותהיה ממש רגולציה, ממש פלייליסט שיתנו למקומות האלה, אסור להשמיע שירים, שבסעיפים הראשונים מתייחסים לפגיעה בביטחון המדינה, באחדות המדינה, ורק אחר כך, כשמפרטים את הסעיפים, הם גם מגיעים לעידוד של התנהגות לא הולמת, אלכוהוליזם, אלימות, ודברים אחרים שהיינו מצפים שהם יהיו אולי בראש הרשימה. זאת אומרת, אם כבר להגביל מוזיקה, מן הסתם זה כדי להעביר, כן, לשמור על שלום הציבור, ופה הרעיון הוא לשמור על אחדות המדינה. אז אנחנו רואים את זה ממש במאפיינים הבסיסיים ביותר שהגיעו עכשיו עד לרמת איך אנחנו חוגגים במוצאי שבת. וגם העניין הזה של הניתוחים הפלסטיים, זה עוד דבר שהוא, נכון שזה לא תרבות פופולרית, אבל זה בהחלט חלק חשוב משוק האופנה היום בסין, וזה אותו מסר כמו העניין הזה של לצאת נגד גבריות נשית, להפחית את העניין הזה של מראה מערבי, התעסקות במראה החיצוני, כל השוק הזה של הקוסמטיקה שמגלגל המון כסף בסין, ולהחזיר את הפשטות, את המראה הסיני, את הערכים.
מיכל זלצר לויד, עדיאל פורטוגלי, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.
תודה.
חוזרים מהחגים, חוזרים מהחופשות, ואין זמן טוב יותר לדבר על בחינות הבגרות שמצפות לתלמידים בסוף השנה. דווקא בשנה שעברה הייתה עלייה בזכאות לבחינות הבגרות, אבל נדבר האם בכלל צריך את זה בעידן של היום ובעידן הקורונה. כינסנו שלושה באולפן לדיון הזה, נועה אסטרייכר מדמרקר, שירה קדרי עובדיה, כתבת החינוך שלנו, וגם מייקל מיירוביץ', מנהל תיכון אור צינגולובסקי וגם מורה למתמטיקה. אז שירה, למרות מה שיכולנו לחשוב שהקורונה, התלמידים לא יצאו, בחרו, אנחנו היינו פה איתך בפודקאסט, השמענו תלמידות שמדברות כמה קשה להם בקורונה, ולמרות זאת המספרים דווקא עולים.
אז ממש לאחרונה משרד החינוך פרסם את שיעור הזכאים לבגרות, ובאופן שאולי יפתיע את מי שמגיע מחוץ למערכת, אבל לא כל כך יפתיע את המנהלים, יש קפיצה די משמעותית בשיעור הזכאים, קפיצה של כמעט 5% בשיעור הזכאים, והסיבה לזה לפי שיחות עם אנשי חינוך היא שפשוט משרד החינוך מאוד מאוד הקל בדרישות בשנת הקורונה הראשונה.
זאת נזכיר מה המספר, 73% מהתלמידים עברו את בחינות הבגרות, קיבלו את התעודה שצריך לקבל.
נכון, לעומת 69% בשנה שלפני הקורונה. צריך לומר שכל השנים, לאורך כל השנים יש עלייה די מתונה, כל שנה עלייה קטנה מתונה בשיעור הזכאים. ועדיין הקפיצה של השנה היא משמעותית במיוחד. זה קשור לזה שמשרד החינוך בשנת הקורונה צמצם מאוד את מספר הבגרויות בעצם שצריך לגשת אליהן. ממש ככה למינימום של מתמטיקה, אנגלית, מקצוע אומני אחד, מקצוע בחירה אחד.
שאר הבחינות עושים בבית הספר.
נכון, שאר הבחינות הן בעצם בחינות פנימיות. בחינות שהמורים נותנים בהן את הציון, בהתבסס על כל מיני פרמטרים כמו עבודות שניתנו לאורך השנה, או מבחנים פנימיים ודברים
מהסוג הזה. ואז זה יותר קל?
מתברר שכן. האמת שהייתה עם זה פרשה שגם נחשפה כאן בארץ, והיא שבהתחלה משרד החינוך שינה את הציונים. זאת אומרת, תלמיד ניגש לבחינה פנימית, קיבל נגיד 90, משרד החינוך אמר, לא נראה לנו, לא יכול להיות שקיבלת 90, בוא נוריד לך ל-85. אחרי מחאה מאוד משמעותית שהגיעה, כי הם עשו את זה בצורה מאוד לא שקופה, הם החליטו לבטל את הנרמול הזה והחזירו לציונים המקוריים, כמו שאנחנו רואים, זה מאוד עזר לתלמידים, ועכשיו שיעור הזכאות הוא גבוה במיוחד.
נועה, באותו תזמון את מפרסמת בדמרקר פרויקט על למה צריך בכלל תעודת בגרות, ומתוודה שלך אין, וגם מדברת עם עוד אנשים שכנראה יכולים להצליח בחיים בלי זה.
נכון, השאלה היא לא למה צריך תעודת בגרות, השאלה היא למה צריך תעודת בגרות לדברים מסוימים. זאת אומרת, מי שרוצה ללכת ללמוד רפואה, זה די הגיוני שהוא יצטרך תעודת בגרות, גם בכלל, מי שרוצה מקצועות שהם מצריכים את השימוש במתמטיקה, פיזיקה, כימיה, אלגברה, טריגונומטריה, אחלה.
בעיתונות אבל לא צריך, את אומרת.
מסתבר, לא, היום אני לא חושבת שהייתי מצליחה, היום לא היו נותנים לי צ'אנס.
היום האמת זה, בדקתי שבדואר דורשים תעודת בגרות, כדי לעבוד כדבר.
היום דורשים תעודת בגרות לכל דבר, מה שהופך את תעודת הבגרות בעצם לכלום. זאת אומרת, זה כמו שהיום כבר תואר ראשון לא מספיק לשום דבר, צריך כבר תואר שני. ברגע שקובעים את זה כרף, שאין שום דרך לדלג מעליו, זה גם עושה טריוויאליזציה שלו. יש בוודאי אנשים שתעודת הבגרות עשתה להם רק טוב. אני מצאתי כמה דוגמאות של אנשים, ביניהם אני, שלא עשתה להם טוב. למרות שאגב, יש לי את כל המבחנים, הצלחתי בכל המקצועות.
למעט חשבון.
למעט, כן, חשבון.
מתמטיקה.
למעט מתמטיקה, שאחרי 11 שנות סבל, הייתי צריכה שמורה תגיד לי שפשוט הגיע הזמן לוותר, ושזה לא בשבילי, ושאם אני ארצה, אני אשלים אחרי הצבא. מישהו שלא יודע לקרוא משפט שלם בקול בלי לטעות בעברית, זה בסדר, זה לא נורא. מישהו שאין לו מושג, אין לו שום ידע כללי בהיסטוריה של החמישה עשורים האחרונים, זה גם בסדר. הוא לא יודע מתמטיקה, הוא אידיוט. זאת אומרת, כל שאר הדברים נדחקים מפני המתמטיקה, ולא משנה כמה אתה טוב בספרות והיסטוריה ותנך ולא יודעת מה, מחשבת ישראל או אפילו בתיאטרון. זה לא מעניין אף אחד. אם אתה לא יודע מתמטיקה, אתה מטומטם.
מייקל, זה מקרה נפוץ?
מתמטיקה נתפס כפרה קדושה במערכת החינוך, וגם היום מתמטיקה גם לשלוש יחידות ובעיקר לשלוש יחידות אפרופו, הקשו מאוד את הרמה בהקשר של אוריינות מתמטית. הפרו את המתמטיקה בשלוש יחידות לסיפור בספרות, בתנך או בהיסטוריה, ומתוך זה צריך להוציא איזשהו משוואה.
לא, אבל אומרים שאגב יש רשימה סגורה של שאלות שחוזרות במבחן, אתה יכול להתכונן מראש לשנן?
כן, לא להכל, לחלק, אבל עדיין הפכו את זה לחצי עמוד של שאלה, ואם מישהו למשל מתקשה בקשב וריכוז ובקריאה, הוא לא מצליח אפילו להביא לביטוי את יכולותיו המתמטיות, אז איזה מין מתמטיקה הוא בודק אותו ספרות. זה מגניב, אבל זה לא קשור למתמטיקה, זה אחת הביקורות הכי קשות שאני חושב שיש על הנושא הזה. וכן, מתמטיקה נחשב כפרה קדושה בהרבה מאוד מקומות.
בצדק?
לא בהכרח, לא בהכרח, אני אומר לך את זה גם מתוך בתור מנהל וגם בתור מורה למתמטיקה המון שנים. מתמטיקה הוא כלי, הוא נותן הרבה מאוד כלים, הוא נותן הרבה מאוד דברים לחיים, הוא נותן חשיבה מתמטית, הוא נותן חשיבה, הוא נותן שפה, אבל אתה יכול גם להצליח בחיים גם בלי מתמטיקה.
שירה, אם נחזור למספרים, אז בעצם כל הסיפור הזה הוא קצת מעוות, כי פה סופרים רק את האנשים שהחליטו לגשת לבגרות, אנשים כמו נועה בכלל לא בסטטיסטיקה.
לא, דווקא נועה הייתה בסטטיסטיקה.
כן, כי ניגשתי להכל חוץ ממקצוע אחד, וגם עברתי את כל המקצועות חוץ מאחד.
נכון, אבל שיעור הזכאות, כשמדברים על 73% זכאים, מדברים רק על מי שהגיע לשלב הזה של תלמיד כיתה י"ב, בבית ספר של משרד החינוך, זאת אומרת, בבית ספר שמגיש לבגרות. בדרך מתעלמים גם מחרדים, שמראש בכלל לא נספרים בסטטיסטיקה
לימודי
הזאת.
לימודי ליבה שאנחנו מדברים עליהם הרבה.
נכון, הם בכלל מחוץ לספירה הזאת, ומתעלמים מנוער נושר, שאומנם אין המון נוער נושר היום, וגם שיעור הנושרים הולך ויורד עם השנים, ועדיין, מתעלמים בעצם ממי שבכיתה ת' או י' או י' א' בכלל יצא מהמערכת וכבר לא נספר, או ממי שהלך לתיכון מקצועי שלא באחריות משרד החינוך. זאת אומרת, מתייחסים בערך, בסופו של דבר, רק לבערך 60% מהתלמידים, כלומר 40% שאין להם בגרות וגם לא סופרים אותם.
הם בחוץ לנוסחה הזאת?
נכון. בעבר, דרך אגב, משרד החינוך היה מפרסם את הנתונים לפי כל שכבת הגיל, אבל זה פחות מחמיא. אז בשנים האחרונות מתייחסים רק למי שהגיע בכלל לכיתה י' ב' ולא נשאר בדרך.
לפי שכבת הגיל זה בערך 66%.
משהו כזה, אפילו 60%.
60%, כן, ואז אומרים, הזכאות פה היא 80% באוכלוסייה היהודית, לא בדיוק.
נכון, צריך גם באמת לדבר על זה שהפערים הם מאוד גדולים בתוך האוכלוסייה. זאת אומרת, אם מסתכלים רק על אוכלוסייה יהודית שאינה חרדית, זה דבר אחד, ושם באמת השיעור הוא גבוה מאוד. אבל אם מסתכלים על, למשל, על תלמידים ערבים, אז השיעור הוא נמוך משמעותית. בערך 60% מהיהודים זכאים לתעודת בגרות שגם מכניסה אותם למכללה או לאוניברסיטה, ולעומת זאת אצל הערבים רק 48%, כלומר פער מאוד גדול.
נועה, מה האנשים שדיברת איתם, מה הם אומרים? הקושי באמת זה בעיקר מתמטיקה?
דיברתי עם 5 אנשים בגילאים שבין 32 עד 45, גם אלה שהשלימו תעודת בגרות אחר כך, זה לא בדיוק, חלקם השלימו, חלקם עשו את זה במכינה, וחלקם בכלל לא חזרו לשם. למשל, אחת המרואיינות שלי, אישה בשם נעמה, שבמקרה, אחר כך התברר שלמדנו באותו בית ספר, פשוט היא למדה כמה שנים מתחתיי, אז לא הכרנו. אצלה הייתה הבעיה מבחינת לקויות למידה במקצועות, מה שקרה רבי מלל. אז כל מה שהיא רצתה לעשות וכל מה שהיא גם אהבה, היה לה מאוד קשה בתיכון, והיא לא קיבלה תמיכה, היה לה מאוד קשה לקבל גם את ההקלות הנדרשות. המשפחה שלה הייתה צריכה להתערב בפיקוח, מול משרד החינוך, כדי לעזור לה, ועדיין זה לא אפשר לה לעבור את הבגרויות. גם אחר כך, כשהיא ניסתה לגשת למכינה ולהשלים מחדש את הבגרויות, גם שם היא לא הצליחה. זאת אומרת, זה לא היה רק מתמטיקה. מקרה אחר היה של בחור בשם אשר ויינברג, שבחור חרדי, שיצא מהישיבה בגיל 20 והחליט שהוא לא ממשיך לכולל. ותמיד הייתה לו סקרנות למחשבים, בלי אינטרנט, אבל תמיד הייתה לו סקרנות למחשבים, והוא התלבט האם לעשות קורס ולהיות טכנאי, או להמשיך למשהו קצת יותר מאתגר, והוא הגיע למכון לב, שזו מכללה אקדמית תורנית בירושלים, והוא סיים שם תואר ראשון במדעי המחשב בהצטיינות. הוא עשה בשביל זה מכינה של מתמטיקה ואנגלית, שהוא היה אומר, זה בשוק, אתה נכנסת שם, אתה בהלם, אתה לא בכלל לא מבין לאיפה נפלת, כי במערכת החינוך החרדית, גם היכן שכביכול לומדים לימודי חול, זה בעצם מורה אחד שמלמד את כל המקצועות. יש מורה אחד שמלמד אנגלית, מתמטיקה, גיאוגרפיה, אולי קצת מה שנקרא מדעים.
והבקיאות שלה בנושאים האלה לא ברורה?
הם בעצמם לא למדו את זה. זאת אומרת, זה מורה שמלמד פחות יותר את מה שהוא יודע, קצת ספרים, קצת זה, אין לו באמת אפשרות. וזה המינימום הנדרש, הוא מאוד 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 נמוך.
חיפשת שם ספציפית סיפורי הצלחה? כי אני מניח שיש גם סיפורים הפוכים של אנשים שנכשלו ולא הצליחו גם אחר כך.
נכון, מצד שני, זה דבר שגם ראיתי בתגובות לכתבה שלי, שכל כך הרבה אנשים נכשלו למרות שיש להם תעודת בגרות ואפילו תואר. זאת אומרת, ועדיין לא הצליחו בחיים, ועדיין קשה להם, ועדיין אין להם פרנסה. אבל בעיקר, מה שחזר אצל רובם, זה האופן שבו המערכת בעצם לא ראתה אותם. עכשיו, אני יכולה להבין, המערכת לא יכולה לראות כל פרט ופרט, היא לא יכולה להתייחס לאדם בלבד ולא לראות את הסביבה שלו, ולא לראות את התלמידים האחרים. אבל
אני רוצה רגע להתייחס למה שאת אומרת ברשותך.
כן.
אחד הדברים שאנחנו מנסים להוביל בבית ספר זה שכן, יראו כל בן אדם וכל פרט איכשהו, תפיסה הוליסטית. אם אתה תראה את הילד בתפיסה הוליסטית נכונה, רגשית, חברתית, אז גם הלימודים יגיעו.
וזה אתה יכול לעשות עם 1,000 תלמידים?
אתה יכול. זה מאוד 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 קשה, והדרישה מאוד מאוד מורכבת, אבל כשמחלקים את זה למענים נכונים, ויש על זה סדר ובקרה ורתימה של הצוות, זה קשה ממש, אבל זה אפשרי. נכון, זה לא מושלם אצל כולם, אבל עושים את המקסימום האפשרי, וזה מה שצריך, זה דעתי מה שצריך לעשות. גם שאלת קודם על תעודת הבגרות בכלל. תעודת הבגרות, איך שהיא נתפסת בעיניי, וזה הפרדיגמה שאני מנסה לשנות גם בבית הספר בכלל, היא ערך. היא לא מטרה, היא ערך, היא איזשהו כלי.
לא, וזה סף קבלה מסוים שמאוד קשה בגלדיו.
ממש לא, אני מסתכל על זה בתור זה שילד נכנס למערכת, והדרישה לצורך העניין היא תעודת בגרות. אז זה המסלול שהוא צריך לעשות. אתה מתחיל מסלול, אתה חווה קשיים, אתה חווה קושי, אתה מתמודד, אתה מקבל חוסן נפשי, אומץ, נתקל באתגרים ועובד עליהם ומשתפר איתם. אותו דבר יהיה גם בצבא, ואותו דבר יהיה גם בעבודה. זה איזשהו דרך להתמודד עם משהו. בסוף אתה מקבל תעודת בגרות שגם אולי תעזור לך, אבל מה שחשוב הוא הדרך, ולאו דווקא בסוף לרוץ אחרי 90 או 85 במקצוע כזה או אחר.
יש איזושהי בעיה, וזה דבר שאני נתקלת בו הרבה, גם כשמראיינים אנשי חינוך, הנושא של קושי ליצור אוטונומיה בתוך בית הספר, קושי של מנהלים, קושי של מורים שבעצם מכתיבים להם משהו מראש, וקשה מאוד לשכנע את משרד החינוך לוותר על משהו או להוסיף משהו. ויש תחושה לפעמים של ראש בקיר, אני יודעת גם בחלק מהמרואיינים שלי בכתבה וגם על עצמי, שלחלקם יש ליקויי למידה, אבל היה להם מאוד קשה לקבל את ההקלות שמגיעות להם, וגם כשהם קיבלו הקלות, הם לא התאימו. אני יכולה להגיד מניסיון שלי, שאותי הבחנו כביכול עם הפרעת קשב וריכוז בגיל מאוד מאוחר, ונתנו לי הקלה של תוספת זמן בבחינות. עכשיו, מי שמכיר קצת הפרעות קשב וריכוז, תוספת זמן זה בערך הדבר האחרון שאתה צריך להשתמש בו בבחינות, כי הפרעת קשב וריכוז, אנחנו אלה שמסיימים ראשונים ואפים החוצה מהדלת, זאת אומרת...
כי אתה רוצה רק לסיים זה וזהו.
בוא נעוף מפה, זאת אומרת, אני רוצה לצאת לעשן, זאת אומרת, אני אפילו לא אשאר לבדוק את התשובות שלי, זאת אומרת, תוספת זמן, אני אשמח להעביר את זה למישהו אחר. זאת אומרת, זה משהו שאומרים לי, אבל נתנו לך הקלות, תוספת זמן. תודה רבה באמת, ההקלה הזאת לחלוטין לא רלוונטית לקושי שלי.
האוטינג עשה לך טוב ולאנשים שדיברתי איתם?
אף פעם לא הסתרתי את זה, אם כי אנשים שלא מכירים אותי הרבה פעמים מקבלים את זה בהפתעה מסוימת, כי זה נחשב כישלון. זאת אומרת, מה זאת אומרת אין לך תעודת בגרות? מה, טיפשה? זאת אומרת, איך זה קרה? למה לא השלמת? לא. עכשיו, אצל אנשים אחרים, המרואיינים למשל, יש כאלה שמאוד גאים בזה. יש מרואיין בשם גל יעבץ, שהיום הוא דוקטור בבר אילן, במחלקה למדעי המידע. הוא אומר, זה אחד הדברים הראשונים שהוא מספר לסטודנטים ולסטודנטיות שלו, שאגב, הוא מרכז תוכנית של לימודים לנשים חרדיות, אבל בכלל, אחד הדברים הראשונים שהוא מספר זה, אין לי תעודת בגרות.
ועדיין הגעתי לאקדמיה.
והגעתי לאקדמיה, אמנם, נכון, דרך האוניברסיטה הפתוחה, אבל בקושי רב, ונשרתי כמה פעמים, וחזרתי. זאת אומרת, זה משהו שאפשר בעיניי להתגאות בו.
שירה ומייקל, באמת זו שיחה שננהל בעוד 5 שנים או עם הנכדים שלנו?
בחינות הבגרות כאן כדי להישאר, וזה באמת משהו שכנראה עוד נדבר עליו, אבל כן יש משהו שקרה בעקבות הקורונה, וכרגע נראה שהולך להישאר, וזאת המגמה של צמצום מספר הבחינות. זה דבר שדיברו עליו המון המון שנים, הרי תלמידים ניגשו לבחינות במיליון מקצועות, גם בספרות וגם באזרחות וגם בתנ"ך, וגם במיליון מגמות, וזה בעקבות הקורונה הצטמצם, ככורח המציאות, וניגשים רק ל5 או 6 בחינות. כרגע משרד החינוך הודיע שהצמצום הזה בתוקף גם לשנת הלימודים הנוכחית וגם לזו שאחריה. אז יכול להיות שלפחות ניגש לקצת פחות בחינות, ולכן גם הטירוף סביב זה יהיה קצת פחות משמעותי.
לדעתי לא נוכל לחזור אחורה, והמצב יהיה רק הרבה 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 יותר טוב. כבר היום רואים שינוי די משמעותי באוטונומיה של המנהלים, פשוט רק צריך לקחת אותה וליזום. יש הרבה מאוד תוכניות חלופיות, חלוצי הערכה, תמר, והמון המון, גם בתוך הבגרויות עצמם אפשר לעשות הרבה מאוד דברים. זה דורש עבודה, זה לא פשוט, אבל צריכים לתת לנו לעבוד ופשוט לא להפריע לנו.
מייקל מאירוביץ', שירה קדרי ונועה אסטרייכר, תודה רבה.
תודה.
תודה רבה.
הארץ השבוע כאן סיימנו, ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, מאיה בניסן, יונתן מניאביץ' ודן ברומר היו על הסאונד, אני ליאור קודנר, אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט הזה בחנויות האפליקציות, זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים, בינתיים להתראות.